אנחנו עכשיו הולכים ללמוד שני סעיפים, שאני חושב שזה אולי שני הסעיפים, בין שני הסעיפים הכי חשובים בכתבי הרב. ממש שני סעיפים, ממש הרבה הרבה מן הסברות שאני הרבה פעמים לומד בדברי הרב, זה תמיד סביב שני הסעיפים האלה. אנחנו מתחילים סעיף ג' ואחר כך סעיף ד', זה באמת, אם את שני הסעיפים האלה נבין טוב, אז אני חושב שזה מפתח להרבה הרבה דברים שהרב מסביר בהרבה מקומות. סעיף ג', אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר. קלת נפשי לקל חי. מתגלה במסירות נפש תמידית, בנשיאת עול גלות באהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. גבורת רם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת ומזרי ישראל לקבצנו ושמרו כרועה עדרון. אז הרב מתחיל כך. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. יש צורך לאנשים, לבני אדם, להגדיר דברים. בדרך כלל, הגדרת הדבר, נתינת הגבול הדבר, תיאור הדבר, הוא עוזר לנו. הוא עוזר לנו לגוע בדבר עצמו. הרגע שאתה, כשיש איזשהו דבר והוא לא מוגדר, לכאורה הוא, אתה, קשה לך להתייחס אליו. כי הוא לא, אתה לא יודע מה הגבולות שלו. אתה לא יודע מה, איך הוא, איזה תוארים יש לו, איך הוא יתגלה, איך הוא מתלבש. זה נטייה שיש אצל כלל האנושות. והנטייה הזאת להגדיר כל דבר היא נכונה גם לגבי שבני אדם חשוב להם להגדיר דברים שמשפיעים על האנושות. אז למשל, בוודאי חשוב לנו להגדיר אם יש אנשים שהם מאוד משפיעים בעולם, חשוב לנו להגדיר אותה. אנחנו רוצים להגדיר את המנהיג הזה, מה, מה, מה הכוחות שלו, מה הכישרונות שלו, מה הוא יכול, למה הוא יכול להוביל. וחשוב מאוד להגדיר מנהיגים. אז האנושות היא המון המון עוסקת בהגדרת דברים שמשפיעים עליה. אז בעיקר זה להגדיר אנשים משפיעים, אנשים גדולים. יש גם הרבה פעמים צורך באנושות להגדיר אומות. להגדיר אומות. יש אפילו מדע כזה, יש כמה וכמה מדענים ומחקרים ש... אז קודם כל, הגדרת האומות זה באמת, יש לזה ויכוחים מאוד גדולים. מה זה בכלל אומה? איך אומות נוצרות, אבל יש בהחלט גם אצל חכמי אומות העולם כאלה שחושבים שהמושגים של אומות בעולם זה לא איזשהו דבר מקרי שקבוצת אנשים היא במקרה הגיעה למקום מסוים ודאגה לעצמה וארגנה לעצמה שלטון, ולא רק הצרכים הקיומיים הם אלה שהולידו את האומות, אלא יש הגדרות יותר עצמיות לאומות. ויש כאלה חכמי אומות העולם שמגדירים קודם כל שהעולם שלנו בנוי מאומות, ומנסים להגדיר כל אומה ואומה עם התכונה המיוחדת שלה. אז על זה יש באמת ויכוחים, האם יש אומות, ואם יש אומות איך להגדיר, זה בהחלט דבר שהוא נתון מאוד מאוד לויכוח. אבל גם הרבה מחכמי אומות העולם, שלא, אז באופן כללי אנחנו אמרנו כבר בסעיף הקודם, שהמבט שלנו הוא שבאמת כן האנושות בנויה איברים איברים, והגדרת האיברים זה האומות. כלומר הגישה שלנו היא שהיא בהחלט יש מושג כזה של 70 אומות, ויש מושג כזה שהאומה הזאת יש לה את האופי הזה, והאומה הזאת יש לה את האופי הזה, וכן, אנחנו מצדדים בוויכוח שיש בין חכמי אומות העולם, יותר בגישה הזאת שבאה ואומרת שקודם כל יש אומות, ושהאומות האלה יש להם, כן, העולם מחולק לאומות ואומות, וכל אומה בהחלט יכול להיות שיש לה אופי מיוחד, תכונות מיוחדות. עכשיו, בין חכמי אומות העולם גם חכמי אומות העולם שלא כל כך מקבלים את הדבר הזה שהעולם בנוי אומות אומות, כלפי עם ישראל כמעט כולם באים ומנסים להגדיר את עם ישראל. כלומר, עם ישראל הוא עם חריג, שאפילו אם אתה לא מקבל את הדבר הזה שבכל העולם בנוי אומות אומות, אבל יש אצל המון המון גם מעם ישראל וגם מהגויים שמרגישים שהתופעה הזאת שנקראת האומה הישראלית היא תופעה חריגה. וכתופעה חריגה הם מנסים להגדיר אותה. מנסים להגדיר מה התוכן של העם הזה. כן? מה יש בעם הזה שהוא שונה משאר העמים. וגם אלה שהם מאוד מאוד כלל אנושיים, הם מנסים להגדיר את את האומה. ובין אלה שמגדירים את עם ישראל, יש באמת כאלה שדרשו את הגדרות עם ישראל לשבח, ויש דרשו את הגדרות עם ישראל לגנאי. יש כאלה שהעריצו את האומה, והם ביטאו את ההערצה שלהם בזה שהם הגדירו באומה כל מיני תכונות מיוחדות שיש בעם ישראל. יש כאלה שאמרו, התכונה המיוחדת של עם ישראל זה תכונת החוכמה. כן, עם ישראל, עם שהוא מאוד מאוד מיוחד בחוכמה שלו. ויש כאלה שבאו ואמרו, לא, המיוחד בעם ישראל זה דווקא כוח ההישרדות שלו, הרצון שלו, הגבורה שיש לו, הנחישות שלו, לעמוד, כן, לחיות ולהתקיים בצורה מופלט ושונה משאר העמים. כלומר, אז יש כאלה שדורשים את עם ישראל ובאמת מחפשים להגדיר את עם ישראל, ודווקא החיפוש הוא חיפוש שהוא עם עין טובה על עם ישראל, לאו דווקא עם עין רעה. וההגדרות האלה הם, לכאורה היינו צריכים אולי ליהנות מזה שמגדירים אותנו, שאנחנו כאלה, אנחנו כאלה, אנחנו כאלה, אנחנו כאלה. ואנחנו בוודאי יודעים את הדבר הזה, שרבים, אולי מבחינת הגויים זה יותר, שהגדירו אותנו והגדירו את עם ישראל עם הגדרות שליליות, ואמרו זה עם שהוא עם גאווה, או זה עם שכן, תלוי באיזה שלב הגדירו את עם ישראל. כשעם ישראל היה על הגובה, אז הלבישו על עם ישראל את כל התכונות השליליות, המידות המגונות, התכונות של, של הרצון לשלוט, הרצון כן, לנצל את האחרים, משהו כזה. וכשאחרי כן, כשעם ישראל בגלות, אחרי כן הנצרות, ניסתה לתת הגדרות אחרות לעם ישראל, הגדרות שהן דווקא מגדירות את זה כעם שפל, כעם שאין לו כבוד, כעם מושפל כזה, כעם... אז בכל אופן, ניסיונות רבים נעשו על ידי גם אנשים שהסתכלו על עם ישראל בעין טובה, וגם אנשים שהסתכלו בעין רעה, שניסו להגדיר את האומה. ואומר כאן הרב במשפט הראשון, לא אלה ולא אלה, אנחנו, כל הגדרה שינסו להגדיר את, את כנסת ישראל, היא, זה כיוון לא נכון. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. למה? למה אין להגדיר את כנסת ישראל? תבוא ותגיד, תגיד, בוא ננסה כן למצוא איזושהי נקודה מיוחדת, שעם ישראל מיוחד בו בדבר הזה, או עם ישראל מיוחד בו בדבר הזה, או עם ישראל מיוחד בו בדבר הזה. למה אין? זה לא נכון לחפש מה האופי הלאומי שלנו. אומר הרב, תחזור למה שאמרתי לך בסעיף הראשון. כוללת היא את הכל. כלומר, זה לא נכון להגדיר את האומה הישראלית, משום ש... כיוון שאמרנו את הדבר הזה, שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, והתמצית הזאת היא מופיעה בעולם הזה בצורה של אומה ישראלית, כל הגדרה שאתה נותן לעם ישראל, זה הגדרה שאתה בא ואתה אומר, אם תגיד לעם, שעם ישראל יש לו תכונת החוכמה, אז אתה מבין את הדבר הזה, אז אתה תוכל לבוא ולהגיד את הדבר הזה. כל החוכמה הגדולה שיש בעולם זה מושפע ומפותח כתוצאה מחוכמת ישראל. אבל זה לא נכון, כי גם הדברים האחרים שיש בעולם הם צריכים להיות בתמצית בעם ישראל. כלומר, כל ההוויה כולה, כל ההופעות השונות של החיים שיש בהוויה כולה לכאורה, זה צריך להיות, אתה צריך למצוא שורשים לזה בעם ישראל. אז כל הגדרה שאתה תגדיר, ההגדרה היא נותנת איזשהו, זה ממעט משהו, זה מצמצם משהו, זה בא ואומר את הדבר הזה, זה הדבר ולא הדבר הזה, זה ולא הדבר הזה. אז ההגדרות האלה, הם, עצם ההגדרה הזאת, היא פוגעת בתפיסה שלנו מה זה עם ישראל. אני חושב שמה שהרב אומר, קודם כל, מה שאתה שואל, זה בעצם יכול להיות שאנחנו לא יכולים להגדיר את כל ההוויה. אין לנו תפיסה של כל ההוויה. אז לכן, אם אתה בא ורוצה לתת הגדרות חיוביות, לבוא ולהגיד שעם ישראל זה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, באיזושהי מידה כמעט ולא הגדרת. קודם כל, כשאתה בא ואתה אומר שעם ישראל זה גם זה וגם זה וגם זה וגם זה וגם זה, אז כמעט לא אמרת שום דבר. בעצם לא אמרת שום דבר. הנה חינמי, הרב עוד מעט כן יגדיר. למרות שהרב אמר אין להגדיר, הרב מדגיש לנו, אין להגדיר בגבולים מיוחדים. אבל הגדרה הכללית אני כן הולך להגיד לך עוד מעט. כן, הרב אומר, כוללתי את הכל, ואז הרב מתחיל להסביר לך מה זה הכל הזה. כלומר, הרב באיזושהי מידה אומר את מה שאתה אומר, אבל הוא לא יגיד את זה בצורה שאתה אומר, זה חוכמה, זה. הוא יגדיר הגדרה אחרת מה זה הכל הזה. כן, אז למה באמת ההגדרה היא לא תהיה שעם ישראל יש בו גם תכונת החוכמה, גם התכונה הזאת, גם התכונה הזאת, גם התכונה הזאת, זה קודם כל, כי זה לא הסתכלות כללית על האומה. כלומר, זה לא לתפוס איזשהו כוח אחד שאנחנו מגדירים. זה המהות הכללית שיש באומה, שהיא אחרי כן מתפרדת בהמון המון המון דברים. אז זה לא נכון להתבונן על זה ככה. אבל עוד יותר, אני חושב שהרב בעצם רוצה להכניס בנו את ההבנה הזאת, שכמו שכלפי קודשא בריחו, אנחנו אומרים את הדבר הזה, שאין, אי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא בתוארים חיוביים. התפיסה שלנו בעולם הזה היא תמיד תפיסה מוגבלת. תמיד אנחנו תופסים רק חלק מן ההוויה. אין לנו את הכלים שאנחנו נמצאים בעולם הזה לתפוס באמת את האור האינסופי הזה. וכמו שלגבי הקדוש ברוך הוא אנחנו אומרים, אי אפשר להגדיר חיובית את האור הזה, אור אינסוף שנקרא קודשא בריחו, אז אותו דבר, גם אי אפשר להגדיר מבחינה חיובית את האור הזה שנקרא ישראל, שנקרא כנסת ישראל. אני חושב שבאיזושהי מידה גם נכון לבוא ולהגיד את הדבר הזה, שגם אי אפשר להגדיר באופן חיובי את האור הזה שנקרא תורה. כלומר, הרב היה יכול לכתוב, אני חושב, את אותו משפט גם על הדבר הזה שנקרא תורה. כלומר, על שלושת המושגים הגדולים האלה, של קודשא בריחו, של אורייתא, וכנסת ישראל, של ישראל, זה שלושה מושגים כל כך אינסופיים, כל כך כלליים, שאתה לא יכול להגדיר אותם בהגדרות בהגדרות מוגבלות, בגבולים מיוחדים ותוארים מוגבלים, כמו שאומר לנו כאן הרב. מה כן אתה יכול לבוא ולהגיד? אתה כן יכול להגיד על שלושת הדברים האלה, כולל איתי את הכל. אז מה הציור שצריך להצטייר לנו, כולל איתי את הכל? אני אומר, הציור שצריך להיות, מה שאנחנו בוודאי יכולים לבוא ולהגיד, זה כמו שעל קודשא בריחו אנחנו אומרים, זה אור אינסוף. וכל חיות שאתה יכול להעלות על דעתך, אתה מבין את הדבר הזה שתיטול את הקדוש ברוך הוא מן ההוויה, אז כל ההוויות יהפכו להיות לעין, כלום לא יהיה. אז ואותו דבר גם אנחנו אומרים גם על התורה, שגם התורה זה ככה. התורה היא באור כל כך עליון, וכל כך מהותי בבריאת העולם, וכל כך כולל את הכל, והתורה היא סדר המציאות. כן, הקדוש ברוך הוא כשהוא בא לברוא את העולם, אז הוא, זה הראשית של הכל, זה היביט בתורה, זה הסדר של כל ההוויה. אז איך אנחנו צריכים לצייר את היחס שלנו לתורה? אם יעלה על הדעת שכביכול אין תורה, אין תורה, אין מציאות. לא יכול להיות מציאות שהיא לא, שאין השורש קודם כל בתורה, שהתורה היא סדר המציאות. כלומר, הציור הזה, שאם לא בריתי יומם הלילה, חוקות שמיים וארץ, לא שמתי, שהתורה היא כוללת את הכל, היא השורש של הכל. זה מה שאנחנו, זה מה שהמהר"ל כל כך מסביר לנו את הדבר הזה, שהתורה סדר המציאות. מה הכוונה התורה סדר המציאות? כל המציאות היא מתחילה מזה שיש לה איזה סדר, יש לה איזה תוכנית, יש איזה, איזשהו אור קודם כל שנברא, שהאור הזה הוא התוכנית של הכל, וכל המציאות כולה היא רק להוציא לפועל את התוכנית הזאת שנמצא באור הזה שנקרא תורה. אז זה כולל את הכל, האור של התורה הוא כולל את הכל. וגם כלפי ישראל זה בדיוק אותו דבר. כל דבר, כל המציאות כולה, מה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד על ישראל, זה שכל עולמות המלאכים, כל הגלגלים, כל העולם הטבעי, כל האומות, כל מה שאנחנו מעלים על דעתנו, שיש המון המון הופעות חיים בעולם, התמצית שלהם הוא קודם כל זה נמצא בישראל. נטלת את ישראל, אין כלום. כן, ישראל כוללים את הכל. אז זה הדבר הכי הכי ראשוני שאתה צריך באמת להתייחס כלפי ישראל. שישראל הם בראשית ברא אלוקים. בשביל ראשית. כן, הראשית הזאת הרעיון הראשית הוא מחייב אותנו להבין שאי אפשר להגדיר בגבולות מיוחדים את כנסת ישראל. זה ה... כן, זה האמירה הראשונה פה של הסעיף הזה. גם על האומה הישראלית. כי בכל התמצית של ההוויה כולה, בעולם הזה, היא נשפעת באומה הישראלית ממש. אחרי שהקדוש ברוך הוא הופיע את כנסת ישראל בצורה של אומה ישראלית, אז זו מציאות כוללת, והמציאות של כנסת ישראל היא תמיד, היא עכשיו מופיעה בצורה כזאת של אומה ישראלית, והאומה הישראלית היא כוללת את כל, כן, כוללת את הכל. כל עוד שלא נברא העולם הזה, כן, בתהליך הבריאה של העולמות, כל עוד שלא נברא העולם הזה, אז היה את המציאות הזאת שקוראים לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא ממשיך להלביש את האור אין סוף בעוד עולמות, עוד עולמות, עד שהקדוש ברוך הוא מלביש את האור הזה בלבוש של העולם הזה. וגם כשקדוש ברוך הוא בורא את העולם הזה, יש בהתחלה שנים שעוד המציאות היא עוד לא מציאות. קוראים למציאות הזאת תוהו. המציאות הזאת היא לא נחשבת עוד. ורק כשישראל הם מופיעים במציאות של העולם הזה, רק אז המציאות בכלל נחשבת מציאות. גם המהר"ל קצת מדבר על הרעיון הזה של... שישראל זה הצורה של כל המציאות, כלומר, שלפני שישראל מופיעים, אז הכל זה רק הכנות, זה רק החומר לקראת הדבר האמיתי שעומד להיות. כן, זה רק ההכנות לקראת הזה. אבל אחרי שבסופו של דבר נברא העולם הזה, ויש אומה ישראלית, אז אנחנו עכשיו מדברים על הגדרת האומה הישראלית, כלומר, אי אפשר להפריד בין האומה הישראלית לבין כנסת ישראל. הרב מדבר כאן, משתמש במושג כנסת ישראל ולא במושג האומה הישראלית, כי הוא רוצה לי שנתבונן על האומה הישראלית כאן, לא במבט של דור אחד, לא במבט של האומה הישראלית, איך אתה מסתכל עליה, איך היא מתנהגת בדור מסוים, אלא האומה הישראלית כמבטאת את המציאות של המציאות העצמית של כנסת ישראל כנמצאת בעולם הזה. עכשיו, כשאתה תבוא ותגדיר דור מסוים באומה, אז שם אולי כן תוכל להגדיר. זה דור שבא להופיע את המידה הזאת. זה דור שבא להעיר את הדבר הזה. כשאתה בא להגדיר גדולי ישראל, אנחנו כן נגדיר גדולי ישראל. אבל תמיד יאמר הרב, כל פעם כשאתה תגדיר דור מעם ישראל, או כשאתה תגדיר גדול מעם ישראל, תמיד תזכור שזה לא ההגדרה העצמית שלו. ההגדרה העצמית שלו זה עצם היותו חלק מהכנסת ישראל, שלה אין הגדרה, שלה אין תמצית של הבעיה. כל ההגדרות זה הגדרות תמיד בלבושים, זה רק בהופעות. במהות, כן, זה מה שהרב מגדיר, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל, את הופעתה של האומה, את הלבוש של האומה, כלומר, איך האומה מופיע, אז שמה בהחלט חשוב מאוד להגדיר, חשוב מאוד להגדיר מה זה הנשמה של של הצדיק הזה, ומה זה זה, וזה, זה, וזה אין ספור, כל הספרים האלה היו את זה. זה מגלה את המידה הזאת, וזה מגלה את המידה הזאת, וזה מופיע את הדבר הזה, ויש דור שמגלה את הדבר הזה. זה בוודאי, אנחנו נגדיר דברים. אבל תמיד אתה צריך לזכור שזה רק לבוש לאיזושהי מהות שאותה אי אפשר להגדיר. זה הדגש.
לבוש של כנסת ישראל. יופה של כנסת ישראל.
אז אני מסביר. האומה הישראלית, אחרי שנברא העולם הזה, האומה הישראלית, כן, כאומה, היא כל התמצית ההוויה, היא נמצאת באומה הישראלית, ממש. ואז שם עוד אי אפשר להגדיר את האומה הישראלית כאומה שהיא מבטאת את המציאות הכל כך אינסופית שקוראים לכנסת ישראל, אי אפשר להגדיר. ברגע שנבראה האומה הישראלית, אתה צריך לצייר לעצמך עוד פעם את הציור הזה שאנחנו אמרנו, שכל ההוויה, כל המלאכים, כל העולמות, הכל, הוא תלוי בחיות שיש, רק בגלל שיש חיות שקוראים לה אומה ישראלית, רק בגלל זה יש את כל ההוויות. אם לשנייה אחת ייעלם, תיעלם האומה הישראלית מעל פני העולם הזה, אין כלום. שום עולם לא יהיה. כלומר, זה בסופו של דבר, כן הדבר הזה שהיא כוללת את הכל. האומה הישראלית. אני רק אמרתי שהרב מדגיש שזה, כשאתה בא להגדיר את המהות של, אני ניסיתי להסביר למה הרב לא אמר את המהות, למה הרב לא מדבר על האומה הישראלית. כי כשמדברים על האומה הישראלית, בדרך כלל מדברים על ההופעה של כנסת ישראל בעולם הזה. כן, בעולם הזה. אז הרב בא להדגיש שאנחנו מדברים על עצם הדבר הזה שיש אומה ישראלית בעולם הזה. עכשיו, על זה שהאומה הישראלית הזאת שנמצאת בעולם הזה, היא צריכה ללכת ולכבוש את העולם, וצריכה להביא את האור האלוקי לעולם, והיא הולכת וכופשת את זה בצורה מדורגת, והיא מופיעה מידות שונות, ולבושים שונים, זה בוודאי שלגיטימי וחשוב להגדיר. אבל תמיד, כל הגדרה, היא צריכה תמיד להזכיר לנו, אנחנו מגדירים רק את הלבוש של המהות. והמהות היא תמיד איזשהו דבר שאי אפשר להגדיר אותו. זה מה שהרב מדגיש לנו כאן, שאין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. כוללת היא את הכל. עכשיו הרב בא ואומר, אחרי הכל, כשאני בא ואומר כוללת את הכל, אני לא רוצה להישאר רק באמירה הזאת. אחרי הכל אני כן רוצה שנבין שהאור האינסופי שאנחנו מדברים עליו, יש לו לבושים שונים. והלבוש הזה של כנסת ישראל הוא לבוש שהוא כנראה שונה מהלבוש הזה שנקרא קודש הבריחו. והלבוש שקוראים לו כנסת ישראל הוא כנראה שונה מהלבוש הזה שנקרא תורה. אז איך אנחנו, האם אנחנו יכולים בכל אופן כן את האור של כנסת ישראל כן להבין, לא לצמצם אותו בגבולים מסוימים, לא להגביל אותו, לא להגדיר אותו, אבל האם כן יש, האם אנחנו כן יכולים לבוא ולהגיד שהאור של קודש הבריחו זה סוג מסוים של אור, האור של תורה זה סוג אחר של אור, והאור של כנסת ישראל זה סוג שלישי של אור, כולם זה אור לא מוגבל, כולם זה אור לא מוגדר, אבל האם יש בכל אופן, אנחנו, כן יש לנו איזושהי השגה, איזושהי תפיסה, מה סוג האור אינסוף הזה? אז זה הרב בא ואומר, זה מה שהמשפטים שהרב בא ואומר. והכל, כלומר, הכל שמופיע בצורה של כנסת ישראל, הוא מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. כן, הכל שמופיע בצורה של תורה, זה הכל שמופיע בצורה כזאת של חוכמת השם, של סדר ההוויה, משהו כזה. זה הכל שמופיע, נאמר, בצורה של תורה. כלומר, בסעיף על תורה, אז הרב היה אומר דברים אחרים על מה מיוסד הכל של תורה. הכל שמופיע בצורה של קודש הבריחו, זה הוא היה מגדיר את זה גם אחרת. זה אולי יותר, מה כבר קשור לסעיף הבא, שהרב יגיד שהאור של קודש הבריחו הוא אור יותר של אור שהוא משפיע, אור שהוא כן שהוא מאיר טוב. זה צריך להגדיר מה, כן, מה הקול של קודש הבריחו. האור שמופיע בצורה של כנסת ישראל, שהוא הכל שמופיע בצורה של כנסת ישראל, אומר הרב, הוא קול שהוא מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, על הרגשתה, את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. אז הרב אומר כאן שני דברים של מה זה הכל ש מופיע בצורה של כנסת ישראל. ואם אנחנו שמים לב, אז דבר אחד הרב מסביר מצד הנפש, כלות נפשה לאלוהים, והצד השני זה מצד נשמתה, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגותיו. זאת אומרת, יש לה, כל הזה יש לו נפש, יש לו נשמה. ומצד הנפש הכל מופיע בצורה מסוימת, ומצד הנשמה גם הכל הזה מופיע בצורה נוספת. אני חושב שהכוונה של הרב זה בעצם מה שאנחנו אומרים, שני ה... אז קודם כל הכל הזה הוא... הדבר הזה שנקרא כנסת ישראל, זה מציאות של אור כללי שהוא כולו רוצה, שואף לקבל את האור האינסופי. כלומר, זה באמת הכוח של כנסת ישראל הוא בעיקרו כוח של, שלא יוצר את האור, אור אינסוף, אלא נדבק באור אינסוף. כן, יש את הקודשא בריך הוא, אור קודשא בריך הוא, שזה אור יותר שהוא יוצר את האור אינסוף. יש את האור שנקרא כנסת ישראל שהוא יותר נדבק באור אינסוף. ויש את האור של אורייתא, שזה הצורה, או זה הסדר, זה הדבר שמחבר בין ה... האור בין המשפיע לבין המקבל, כן? זה בחינה כזאת של מעין המשלה, לא יודע אם זה המשלה הכי עמוקה שאפשר להגיד פה, אבל של איש, כן? ואישה ומה שביניהם, והדבר שמחבר ביניהם. אז זה הבחינה הזאת של קודשא בריך הוא שכינתי, ומה שנוצר ביניהם זה האור הזה של התורה, כן, או זה מה ש הבכוח שיש ביניהם ומה שאחר כך מתגלה ביניהם. אז הרב פה בא ואומר, הכל שהוא מופיע בצורה של מדינת ישראל זה הכל של דבר שרוצה להידבק באור האינסופי, באור האינסופי. זה אין סוף של דבקות באור אין סוף. זה אין סוף של דבקות באור אין סוף. זה הכל של כנסת ישראל. זה אין סוף הופעה של דבקות באור אין סוף. זה הדבר שאנחנו יכולים להגיד על הלבוש הזה, או על ההופעה הזאת שקוראים לה ישראל. כן? זה... מה שאנחנו אומרים זה דברים שצריכים ממש, שנים על גבי שנים אתם צריכים לברר את המושגים האלה. קודשא בריך הוא, אורייתא, כנסת ישראל, זה דברים שתחזרו על זה עוד ועוד, מכל מיני הסברות וכל מיני... זה הדברים שאנחנו עסוקים בהם עכשיו, אז אני מניח שכבר עסקתם בזה, ועוד תעסקו בדבר הזה, וגם היום אנחנו עוסקים בזה, כן? אז זה... אבל זה מה שהסעיף הזה בא ואומר, מה הכל הזה שקוראים לו כנסת ישראל? עכשיו, כשהרב נכנס לנו לפרט יותר את המושג הזה של הכל, שהוא עניינו הוא דבקות באור אינסוף, דבקות אינסופית באור אינסוף, צורת הדבקות האינסופית באור אינסוף, זה דבקות מצד הנפש ודבקות מצד הנשמה. וכל חלק מהדבקות הזאת הוא מופיע בצורה אחרת. ואני חושב שזה כנגד יראה ואהבה. דבקות מצד הנפש זה צורת דבקות שהיא יותר מצד היראה. ודבקות מצד הנשמה זה יותר דבקות באור אינסוף מצד ה... הדבקות מצד הנשמה זה יותר הופעה של האהבה. למרות שהרב לא מפורש מזכיר את המושגים האלה של יראה ואהבה, אני חושב שזה הדרך להסביר לעצמנו את שני הדברים האלה, את שני המושגים האלה כאן של הדבקות של עד כלות הנפש, כל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים, ועל הרגשה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. אז הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, זה שהמהות, המהות של הדבקות היא ש, שכל ה, כל החיות, כן, הנפש, זה החיות הכי הכי ממשית. כן, הנשמה זה תמיד החיות הכי פנימית, והנפש זה החיות הכי ממשית. הנפש, שזה החיות הכי הכי ממשית, היא לא רוצה להתחיות ממה שהיא מרגישה, את החיות שיש בה, אלא כל כולה מוותרת כביכול, כלות נפשה, כלות זה ויכל אלוקים, לשון ויכל אלוקים זה המוכנות לכיליון, או אי קבלת חיות מעצמה, וכל החיות שבה, וכל מה שהיא חושבת שיכול לתת לחיים, זה הפנייה אל המקור היותר גבוה. כלות נפשה אל אלוקים. כלומר, לוותר או לחלות את כל הרגשות החיות שיש בה, במה שיכול לתת לה חיות במנותק מן האלוקות, וכל החיות שבה היא שמה את יאהבה, שמה את כוחה באלוקות. והיא מוחקת כביכול את כל אישיותה, את כל חיותה, וכל החיות שלה היא מוצאת רק בשייכות למקור האלוקי. זה הכלות נפשה לאלוקים. והחלק השני הוא הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עמוק נשמתה. אני אולי כדי להסביר לכם את שני הצדדים, אז אני אגיד לכם איזה משהו שראיתי, משהו נפלא אני חושב, שראיתי בשפת אמת על עקדת יצחק, שאולי יוכל להסביר לנו את שני הצדדים שהרב מדבר עליהם כאן. אני מקווה, אני מאוד, אני חשבתי על זה קצת, אני מקווה שההסבר הזה של השפת אמת, הוא יכול גם להתאים לפירוש של הרב בעולת ראייה, אבל אני לא בטוח בזה. כלומר, בהחלט יכול להיות שהרב מסביר את הדברים בצורה אחרת בעולת ראייה. כלומר, יכול להיות שהרב מסביר את הדברים בעולת ראייה בצורה יותר אחדותית מאיך שאני מביא בפניכם את השפת אמת. אז אני בכל אופן, כדי להסביר את העניין, אני מביא פה יותר פירוש של השפת אמת. כן, השאלה שרבים שואלים, זה אחרי העקדה, כתוב, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, ולא חשכת את בנך, חסכת את בנך יחידך ממני. אז השאלה שכולם שואלים, הרי ידוע הדבר הזה שאברהם אבינו עבד את הקדוש ברוך הוא באהבה, הוא הגיע למדרגה של אהבת השם. אז מה כל כך החידוש שבסוף פרשת ההגדה מגיעים לזה שאברהם אבינו התגלה כעובדת השם מהירה? אברהם אבינו כבר עבר את מדרגת העירה, הוא כבר הגיע למדרגה עליונה יותר, הוא הגיע למדרגה של אהבת השם. שאלה נוספת שבעצם שואלים, מה כל כך החידוש בעקדה? אנחנו רואים בעם ישראל רבים, מה אברהם אבינו כבר היה מוכן לקפוץ לכבשן האש כבר בחרן, זה כבר מדרגה שכבר מזמן יש לו את המדרגה הזאת של המסירות נפש, ויהודים על גבי יהודים, דורות על גבי דורות מסרו את הנפש למען כבודו של הקדוש ברוך הוא. מה הקידוש בדבר הזה? ואפילו גויים לפעמים אנחנו רואים שבשביל הדת שלהם הם מוכנים כן למסור את הנפש. זה מה הקידוש הגדול הזה בכל העקדה הזאת? אז לעצם השאלה הזאת, אז באמת אפשר להגיד הרבה דברים. אפשר להגיד כל מה שאנחנו רגילים להיות בעולם כזה של הרבה מסירות נפש, הכל זה בזכות אברהם. לפני אברהם לא היה כזה דבר. אברהם חידש את הכוח הזה של המסירות נפש, וכל ההופעות של המסירות נפש שיש בעולם הזה, זה הכל תמול בעקדה. בין של הגויים, בין של היהודים, בין מסירות נפש טובה, בין מסירות נפש עקומה זה זה, אבל אברהם אבינו הוא זה שיסד את הכוח הזה. אז אנחנו שואלים, זה לא פייר לשאול את השאלה הזאת, כי זה אחרי שאברהם אבינו סלל את הכוח הזה בעולם, אנחנו שואלים מה החידוש בדבר הזה. אנחנו רואים שזה פשוט הדבר הזה שאנשים מוסרים את הנפש. אז ככה אני בדרך כלל הייתי רגיל להסביר. אז טוב, יש הסברות שונות. זה הסבר, בשנים עברו זה היה הסבר שאני הכי אהבתי. כן, שהשורש של כל הופעות המסירות נפש שיש בעולם, הם בעקדת יצחק. כן, אז זה לא שאלה. זה באמת, זה הגודל של העקדה, שהיא כל כך הייתה עצומה, שגם היא השפיעה והקרינה דורי דורות את הכוח הזה של המסירות נפש. שפת האמת אומר כך. שפת האמת אומר, אברהם אבינו עובד את השם באהבה. מה הכוונה שאברהם אבינו עובד את השם באהבה? אברהם אבינו מגיע למצב כזה שיש לו כבר צופן פנימי כזה, שהדברים שקשורים לאור האלוקי הם מושכים אותו, וכל הדברים הזמניים, כל מילי דאלמה, כל הדברים השטותיים, הם בכלל לא מושכים אותו, הם לא מדברים אליו. כן, האדם שהוא עובד את השם מתוך אהבה, הוא כל כך זיקח את עצמו, כל כך כבר הוא לא מקשיב לאיתותים ולדברים שהגוף והחושים והדמיונות מנסים כל הזמן למשוך אותנו אליהם, ובכלל אברהם אבינו זה כבר לא מדבר אליו, הוא כולו כבר במצב כזה שמה שהדבר היחיד שמענג אותו זה האור האלוקי הנפלא. זה מה שאחרי, זה מה שהרב מתאר כאן. יש לו הרגשה של המתק ושל הנועם העליון בעומק נשמתו, בכל יפות תענוקיו. כלומר, אברהם אבינו, דרך עבודת השם שלו, היא דרך עבודת השם שהוא מלא בזה שהוא חי חיי נשמה, והוא כל מה שמעורר אותו ומדבר אליו ונוגע אליו בחיים, זה רק המתק של האור אין סוף. כן, באהבת השם ישגה תמיד, זה הדבר שמחיה אותו. זה היה סוג עבודת השם של אברהם אבינו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו, כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו לעקוד את יצחק, הרי הקדוש ברוך הוא בעצם לא רוצה שיצחק יעקד. זה רק ניסיון. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא באמת הרצון האלוקי והטוב האלוקי והתענוג האלוקי, הוא לא נמצא בדבר הזה שיצחק יעקד על גבי המזבח. אז כשאברהם אבינו מצטווה ללכת לעקוד את יצחק, אברהם אבינו יש לו צופן פנימי. והצופן הפנימי שלו, כשהוא מקבל את הציווי הזה, אברהם אבינו רוצה לעבוד את השם מתוך הרגשת המתק הזאת. אבל אין את זה בעקדה. אברהם אבינו מנסה להרגיש את המתק שבמסירות נפש שלו, הוא לא מרגיש שום תענוג במצווה הזאת. אם כתוב, אני חושב, הוא כתוב את זה, אחד מהתשבץ, או אחד מהראשונים, אחד מסוף תקופת הראשונים, שכותב שכשאדם מחליט למסור את הנפש על קדושת השם, בכלל לא מרגיש כאבים. המתיקות הזאת של המסירות נפש היא כל כך דבר מופלא וכל כך דבר שמענג אותו, שהכאבים הקטנים האלה של הגוף זה כלום, זה לא מדבר אליו בכלל, הכאבים האלה. כן, זה כן, אדם, ככה כתוב, שאדם שמחליט למסור את הנפש, אז לא יהיה לו איסורים במסירות נפש הזאת. כן, זה התעלות, זה כמו מיטת נשיקה. כן, כמו שבמיטת נשיקה האדם מרגיש מנשקים אותו והוא נרדם מתוך נשיקה, אותו דבר גם אדם שמוסר את הנפש ככה מרגיש כמו מיטת נשיקה. ככה כתוב אחד מן ה... כן, מגדולי, בסוף תקופת הראשונים, אני מצטער שאני לא זוכר מי. כן. מה אנחנו? בשמה ישראל. טוב, בסדר, מחר נשלים את השפת האמת.